ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על החוק של קליפורניה לשקיפות בשכר. הפרק של היום הוא החלק השלישי בסדרת הפרקים על חוקי שקיפות שכר, מגמה ששתפה את ארצות הברית בשנתיים שלוש האחרונות. בפרק הראשון בסדרה, פרק 261, דיברנו על חוק שקיפות השכר של קולורדו, הראשונה, המדינה הראשונה שהעביר החוק הזה. בפרק הקודם, דיברנו על חוק שקיפות השכר של מדינת ניו יורק, ומה קרה שם, והיום אנחנו חותמים את הסדרה עם החוק של מדינת קליפורניה. בתחילת שנת 2023 נכנס לתוקף חוק של מדינת קליפורניה שחייב מעסיקים לפרסם את השכר כחלק מפרסום של משרות. בפרק הזה נתעמק בחוק של קליפורניה, כי אם בשני הפרקים הקודמים דיברנו באופן עקרוני על ההסדר הזה ואיך הוא נראה מלמעלה, היום נצלול לפרטי הפרטים של ההסדר וננסה להבין במיקרו איך זה נראה. החוק של קליפורניה חל על כל מקום עבודה שמעסיק 15 עובדים או יותר, והחוק קובע שאם המעסיק מפרסם משרה, הוא חייב לציין את טווח השכר של המשרה, בין אם זה טווח השכר כשכר חודשי גלובלי או כשכר שעתי. החוק הזה מיועד גם לסייע למועמדים לקבל יותר מידע, זאת אומרת שקיפות פשוט של המועמדים מול המעסיקים, וגם כדי למנוע תופעות של הפלה בתעסוקה, ובעיקר דובר על תשלום שכר נמוך יותר לנשים בהשוואה לגברים. ראינו את זה גם בקליפורניה וגם בניו יורק. דיברנו על חוקים כאלה בפרקים הקודמים. התחלנו עם חוק תקדימי שהתקבל במדינה קטנה בקולורדו, ופשוט אפשר היה לדלג אליה ולא לגייס עובדים מקולורדו, אבל כשהחוק הזה נחקק בקליפורניה, כבר היה מדובר במגמה די רחבה. יש לחוק הזה כבר גרסאות בניו יורק, בקונטיקט, בנבדה ורוד איילנד. כמו שהחוק שעבר בניו יורק שאפשר טווח שכר, גם החוק של מדינת קליפורניה אפשר לפרסם טווח שכר ולא מספר נקוב. לטוב ולרע, דיברנו על היתרונות והחסרונות של ההסדר הזה בפרק הקודם. אז בואו ננתח את המשמעויות וננסה להבין מה מעסיקים שצריכים לציית לחוק הזה נדרשים לעשות. למה אנחנו עושים את זה? אני לא מספק פה ייעוץ משפטי, בוודאי לא ייעוץ משפטי למעסיקים בקליפורניה. המטרה שלי היא לנסות להבין, דרך הרגליים נקרא לזה, איך נראה יישום של חוק הזה, ומה יהיו ההשפעות וההשלכות שלו בשטח. נתחיל עם מצב הבסיס. נחשוב על עצמנו ביום שבו החוק נכנס לתוקף. אז עד אותה נקודה, מעסיקים נדרשו למסור למועמדים מידע על השכר רק אם המועמדים ביקשו. בעצם זו חובת גילוי אבל לפי בקשה פרטנית, בעוד שהחוק משנה את ההסדר מחובת גילוי פרטנית לחובת פרסום, יזומה. ויש כמה השפעות עקיפות שמקופלות בתוך המעבר הזה מחובת גילוי לחובת פרסום. ההשפעה הראשונה היא שהחל מינואר 2023 המעסיקים בעצם צריכים לוודא שהתיאור של המשרה מצדיק את השכר, מצדיק את הדרישות מבחינת השכלה וניסיון. כי בעצם אותה נקודה, אני כמעסיק לא יכול לתאר משרה באופן כללי, ואז נראה מי יגיע. נגיד, תחשבו שאני מפרסם משרת מחירות. לא אמרתי אם זה איש מחירות בכיר, או איש מחירות מתחיל, או אם זה מישהו יש לו מומחיות הנדסית. פרסמתי משרת מחירות, ובהתאם למי שמגיע, אני מציע לו שכר. אין את זה יותר. כשאנחנו פורטים את זה לפרקטיקה, אני צריך להגדיר לעצמי בדיוק מה המשרה, וגם לכתוב את זה, כי אני עכשיו מצמיד למשרה הזאת גם תג מחיר. ולכן אני צריך להיות הרבה הרבה יותר מדויק. נקודה שנייה ששווה לדבר עליה, זה ציר חדש שאנחנו יוצרים פה לדעתי. ציר בין עובדים ותיקים אל מול עובדים החדשים. אנחנו מדברים פה על היחס בין עובדים שונים בתוך החברה. בעצם פרסום השכר של עובדים חדשים יוצר מצב שהעובדים הקיימים בחברה נחשפים לשכר של הקולגות שלהם. בדרך כלל, בהרבה חברות, המצב הוא שלא כולם יודעים מה השכר של כולם. אבל המשמעות של החוק הזה זה שעובדים שנמצאים בתפקיד זהה או אפילו בתפקיד דומה יכולים לדעת מה השכר שהמעסיק הולך לתת לעובד חדש שהוא מגייס לאותו תפקיד. למשל, אני יכול להסתכל ולהגיד מה זה, הוא מתכוון לשלם לו יותר משהו משלם לי, למרות שאני ותיק בחברה, אני כבר שנתיים פה. תחשבו על המקרה הזה. אני גויסתי לחברה בשכר של $10,000 בחודש, ועכשיו החברה מציעה שכר יותר גבוה של $20,000 בחודש. למה? כי היא צריכה מישהו שהוא פנומנל, כי השוק הוא קשה וקשה למשוך מועמדים, לא יודע. יש כל מיני סיבות. ברגע שמפרסמים את המשרה החדשה, ומצרפים בתוך הפרסום של המשרה גם פרסום שכר, שהוא שכר יותר גבוה מהשכר שלי, זה הולך ליצור חיכוכים מול העובדים הקיימים, מולי. אולי זה אפילו יביא לפתיחת החוזים מול העובדים הקיימים. שימו לב שיכול להיות שעכשיו אנחנו מגייסים לתפקיד שהוא שונה בתחומי העיסוק, או שונה בהיקף האחריות. כמו שאמרנו, אנחנו מביאים מהנדס שהוא מכיר טכנולוגיה אחרת, או איש מכירות בכיר יותר, או משהו אחר. לא משנה. ברגע שאני מזהה שמפרסמים משרה שדומה בעיניי למשרה שלי בשכר יותר גבוה, נפתח שם איזשהו קונפליקט. בעיה אחרת עלולה להתרחש בגלל פרסום של טווח השכר. דיברנו בפרק הקודם על ההיגיון באפשרות לפרסם טווח שכר, כי צריך להכיר בגמישות. עבור מעמדים שונים החברה תסכים לשלם יותר או פחות. וזה גם טוב למועמד שהוא חדש שהחברה תשלם לו פחות, כי זה עדיף לו מאשר שהיא לא תעסיק אותו בכלל. אבל כמו שראינו במקרה של מדינת ניו יורק, האפשרות לפרסם טווח שכר גם יוצרת פתח להתחמקות מהחוק. למשל באמצעות פרסום של טווח שכר מאוד מאוד רחב. אבל בואו ניקח מקרה יותר נורמטיבי, גם אם לא מפרסם טווח רחב. עצם פרסום הטווח עלול לייצר חיכוכים מול העובדים הקיימים. נחזור לדוגמה מקודם. דמיינו שהעובד הקיים בחברה מרוויח $10,000 בחודש. והחברה פרסמה משרה דומה או זהה, והיא אומרת, השכר ינוע בין 8,000 ל-$12,000 בחודש. נשמע לי טווח סביר, זה לא מעקר את החוק מתוכן, וזה באמת נשמע לי מאפשר להציע שכר בהתאם לניסיון והכישרון של המועמד שאנחנו אולי נגייס. אבל העובד הקיים לומד מזה שהוא מקבל 10,000, והוא יכול לבקש העלאת שכר של עד 20%, זאת אומרת, מ-10,000 לקפוץ ל-12,000, והוא עושה את זה רק מעצם העובדה שהמשרה פורסמה. זאת אומרת, הוא לא יעשה את זה כי הוא חושב שהייתה לו שנה מוצלחת במיוחד, או שיש לו איזה סט כישורים שהמעסיק חייב לשמר אותו, הוא פשוט יודע שמוכנים לשלם על תפקיד דומה יותר. אולי הוא לא מספיק טוב, אבל זה לא משנה כבר. החיכוך והקונפליקט יכול להיפתח מזה. כל הממשק הזה מול העובדים הקיימים יכול לייצר הרבה רעש והרבה חיכוך מיותר בתוך החברה. וזה אפילו גם יכול להתפתח לתביעה. בואו נזכר בהתחלה במטרה. אתם זוכרים? מטרת החוק הייתה למנוע מצב שמעסיקים מציעים לעובדות שכר נמוך יותר מעובדים, נכון? איך אוכפים את זה? האכיפה בעולם הזה היא בעיקר באמצעות הגשת תביעה. בארצות הברית זה התביעה על הפרת החוק הפדרלי לשוויון בשכר, זה נקרא Equal Pay Act. אבל אותו דבר יכול לקרות לא רק בין נשים לגברים, שזאת הייתה המטרה. אותו דבר יכול לקרות גם בין העובדים הקיימים, הוותיקים לעובדים החדשים. עובדים קיימים יכולים לטעון מפלים אותנו ולתבוע. במילים אחרות, חוק השקיפות בשכר נועד לסייע להבטיח שוויון בין עובדות נשים לעובדים גברים, כששניהם מועמדים לעבודה חדשה, נכון? אנחנו חוששים שהמועמד יציעו לו יותר כסף מלמועמדת. זה המטרה של החוק, אבל בפועל החוק הזה עלול לפעול במישור אחר לגמרי. בשאלות של שוויון בין עובדים ותיקים לעובדים חדשים, ואני לא בטוח שמישהו בכלל התכוון להתעסק בדבר הזה, ושיש בעיה של שוויון בין עובדים ותיקים לחדשים, אולי אפילו הוותיקים המצב שלהם יותר טוב, אני לא יודע, אבל זה בכלל זאת השפעה שהיא בלתי מכוונת באופן טהור. בואו נעבור לאספקט אחר, לתיעוד, לדיווח ולאכיפה. החוק קובע הוראות נוספות שמיועדות לחול, כדי לפקח ולתמוך בהסדר הכללי הזה של השקיפות. זאת אומרת, לא מספיק להגיד ששקיפות, צריך עכשיו להגיד איך אוכפים, איך מדווחים, איך הדבר הזה הולך לעבוד. אז חוק השקיפות של קליפורניה מטיל חובות של תיעוד. המעסיק צריך לשמור מידע על כל משרה, זאת אומרת, שם המשרה והתגמולים ששולמו לעובד, במהלך תקופת ההעסקה וגם 3 שנים אחרי שהעובד סיים לעבוד בחברה. זה כבר דרישת מידע די משמעותית. ולכן נראה שמעסיקים משקיעים הרבה עכשיו בהגדרה של תיאור המשרה, של תחומי האחריות ושל הכישורים הנדרשים, גם לכתוב את זה בצורה מדויקת וגם לתעד את זה. למה? כי עכשיו הם צריכים לתעד את זה ולשמור, והם צריכים, יצטרכו בהמשך, בעתיד, לנמק ולהצדיק את השכר שהם שילמו או את השכר שהם הציעו, כי הם חשופים לתביעות ואפשר לחזור איתם, גם אם העובד סיים לעבוד, אפשר לחזור איתו 3 שנים אחורה. ואם העובד הזה עובד בחברה 10 שנים, אז בשנה העשירית אפשר לבקש נתונים על השנה הראשונה שלו. חובת התיעוד היא לא סתם, היא כלי עבור העובדים, אבל היא מייצרת חשיפה עבור המעסיקים, והמעסיקים כנראה יגיבו לזה בכל מיני דרכים. ויש גם חובות דיווח. כל מעסיק שיש לו מעל 100 עובדים, חייב כל שנה להגיש דיווח שיכלול את השכר השעתי הממוצע ואת השכר השעתי החציוני בכל קטגוריה של משרות בחברה. צריך גם לפרט ולפלח את הנתונים האלה לפי גזע, מוצא אתני והמין של העובדים. ובנוסף, כל מעסיק שיש לו 100 עובדים או יותר, אם הוא משתמש בחברות קבלן, הוא צריך לכלול בתוך הדוח נספח הנפרד שיפרט את כל אותם נתונים גם על העובדים שהוא מעסיק דרך חברות הקבלן. זה דווקא סעיף הגיוני, כי הרעיון הוא אל תעקפו את החוק הזה באמצעות אוטסורס לחברות קבלן. אבל עוד פעם, חובת הדיווח דורשת הרבה נתונים, הרבה פילוח, הרבה עבודה, יש לזה גם עלויות ישירות, וגם אני תוהה איך זה הולך להשפיע על תביעות ועל סכסוכים בעתיד. הדבר האחרון שנגיד לגבי אכיפה, זה שנציב התעסוקה של מדינת קליפורניה מוסמך לפי החוק לחקור ולהטיל כנסות. למעשה בישראל זה בעצם עיצום כספי, זה לא כנס פלילי, בגובה של בין $100 ל-10,000 דולר בגין כל הפרה של החוק ביחס לכל עובד. שימו לב, במעשה אחד המעסיק יכול לבצע מספר הפרות או לבצע הפרה ביחס למספר עובדים, ואז הסכום הזה הוא במכפלות. נגיד, לא תיעדתי מידע או לא דיווחתי מידע על 12 עובדים שלי, אז על כל אחד מהם אפשר להטיל עליי בין $100 ל-10,000 דולר, ואם החליטו להטיל עליי 10,000 דולר כפול 12, זה המספר שאני צריך לשלם כסכום כנס. זה יכול להתנפח מאוד מאוד מהר לסכומים מאוד מאוד גבוהים. אז בואו רגע טיפה נאסוף את מה שראינו עד עכשיו, סכסוכים, שוויון בין גברים ונשים ובין ותיקים וחדשים, חובות דיווח, חובות תיעוד. איך המעסיקים מגיבים לחוק הזה, והאם הם יכולים לנהל את הסיכונים שלהם מהחוק? אז כמו שאמרנו קודם, המעסיקים בעצם צריכים עכשיו לוודא שיש להם הגדרות תפקיד מאוד ברורות, עם תיאור מדויק של תחומי העיסוק, האחריות ותנאי הסף להעסקה, של השכלה, הכשרה, הניסיון, ולכל אחד מאלה הם צריכים להצמיד טווח שכר שניתן לנמק אותו, שאפשר להגן עליו בבית משפט. בנוסף, מעסיקים בקליפורניה צריכים לרכז את כל המידע על השכר, לתעד אותו יחד עם תיאורי התפקיד, הם צריכים לנתח אותו, ולוודא שהם לא בחשיפה לתביעה לפי החוק הפדרלי לשוויון בשכר. שימו לב, מאחר שמאוד יקר לנהל את התביעה הזאת, רק לנהל את התהליך המשפטי, וכמובן, הסכומים של הפיצויים יכולים להיות מאוד מאוד גבוהים, המעסיקים צריכים לוודא שהם צמצמו למינימום את הסיכון שתביעה כזאת הוגש. זאת אומרת, הם לא רק פועלים כדי לנצח בתביעה, הם צריכים בשאיפה לוודא שלא הגישו בכלל כזאת תביעה. זה כולל את הסיכון לתביעה של מועמד לעבודה, אבל גם סיכון לתביעה שתוגש על ידי עובד שהוא ותיק בחברה. ראינו שגם החזית הזאת פתאום נפתחה בגלל החוק. תוסיפו לזה את חובות התיעוד, תוסיפו לזה את חובות הדיווח, הניתוח הנתונים ופילוח לפי דת, מוצא אתני, גזע ומין. אני חושב שכדי לעשות את כל הדבר הזה, המעסיקים יצטרכו להכשיר באופן אינטנסיבי את מחלקות משאבי האנוש, ואולי גם להעסיק עובדים חדשים שיטפלו בנושא הזה באופן ייעודי, כי יש פה יותר עבודה. ושימו לב לרקורסיה, הם יצטרכו לגייס עובדים חדשים שיגויסו עם שכר שקוף לפי החוק החדש. אז אפשר להעריך שניהול הסיכון יגלוש גם אל מחוץ לחברות עצמן. למשל אל חברות הביטוח שבהן המעסיקים מבוטחים. אני מהמר שחברות ביטוח גדולות בארצות הברית מוודאות שהמעסיקים מתנהלים באופן מסודר ולפי החוק ושמכינים את הדיווחים ואת התיעוד כנדרש. נזכיר על כל הפרה של החוק, גם הפרת דיווח יש כנס. ויתכן שחברות הביטוח ייצרו בירוקרטיה משלהן מול המעסיקים כדי לוודא שהמעסיקים עומדים בחוק. אז לסיכום, זה מה שראינו על החברות. צריך להגיד עוד מילה על המועמדים. אין לי נתונים על השטח, על מה שקורה בשטח בארצות הברית, אבל אני מוכן להמר שבתקופה די מהירה, המועמדים לעבודה למדו בעצמם איך לפעול בזירה החדשה הזאת. זאת אומרת, איך לקרוא את טווח השכר, איך לפרש אותו, מה לשאול בראיון עבודה, כדי להבין איפה הם נמצאים בתוך טווח השכר, ואפילו איך לבנות את הקייס שלהם לקראת תביעה. זה ניסיון לפרוס את המשמעויות גם הישירות וגם העקיפות מחוק שקיפות השכר של קליפורניה, שהיא כבר מדינה גדולה, אי אפשר להתעלם ממנה. קשה מאוד להגיד אני מחפש עובדים מכל מקום חוץ מקליפורניה, זה אפשרי אך לא ישים. כמו כל רגולציה, אנחנו רואים שהחוק הזה מעצב מחדש את מגרש המשחקים, ושהשחקנים יגיבו בהתאם. הצלילה למיקרו הוראות ולמיקרו משמעויות, ולא רק לדבר ברמה הקונספטואלית, עוזרת לנו להבין איך דברים ייראו ביום יום תחת חוק כזה. אני מוכן לאמר על עוד דבר אחד. אני פה ניסיתי להעריך מה היו ההשפעות של החוק וכיצד השחקנים השונים התנהלו. המעסיקים, העובדים החדשים, העובדים הוותיקים, חברות הביטוח. אני מוכן לאמר שתהיה לחוק הזה לפחות השפעה אחת שגם אני לא צפיתי. כי ככה זה עם רגולציה. זה מאוד מאוד מורכב, המון moving parts, יש הרבה מאוד השפעות וצפויות. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה צניעות, לבחון את עצמנו בדיעבד, ולא לשכוח לתקן בדיעבד. זהו, עד כאן להיום, וכאן אנחנו מסיימים את הסדרה של שלושת הפרקים על חוקי השקיפות בשכר בארצות הברית. אני חושב שאנחנו כרגע נעצור את הסדרה הזאת עם בהמשך יהיו התפתחויות, אעשה עוד פרקים עליהם. בינתיים, אני אגיד לכם תודה רבה, ותהיו שקופים. אם אתם רוצים לעקוב אחרי אפשר בכל הפלטפורמות השונות של פודקאסטים וגם ברשתות חברתיות, מוזמנים להיכנס לאתר אינטרנט regulator.online. בדף של הפרק הזה יש את כל המידע, כולל מקורות והרחבה ועוד פוסטים קשורים בנושא. אני גיא מור, והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.